8:28 עושים מעבר חד לעניינים האחרים שעל סדר היום. מתחבר אלינו באולפן רחובות עורך הדין אבי בלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב אבי, מה קורה בלשכת עורכי הדין?
לך אולי יש תוצאות שלנו,
אין? מה שהיה צפוי לקרות זה מה שקרה, דיברנו על זה כאן כבר
קרה, כבר יש תוצאות רשמיות שהוא ניצח עמית בכר?
אני מבין שזה עולה שם הולך, שעמית בכר מנצח בכל המחוזות כמעט, אפילו במחוז דרום שהוא במובהק מחוז ליכודי, הוא מוביל שם ב2%, לשם זה הולך.
אז זה אומר הכל.
וזה היה די ברור מאליו.
לא, האמת שלא לכולם זה היה ברור. אתה במשך חודשיים אומר לנו אין סיכוי, או בעצם בחודש האחרון אמרת כאן עמית בכר נצח ואין
בגלל
סיכוי.
בגלל שבאו להגיד, בואו נספר, נתניהו אמר לפני כמה שבועות, הייתה לו הופעה מבריקה בוועדת חוץ וביטחון, אבל דווקא חבר בוועדה מטעם הליכוד אמר כפרשן אין עליו. ושם הוא אמר שבסיירת לימדו אותנו לכל מבצע לצאת, אם יש לך, כשיש לך לפחות שתי נקודות יציאה. מה שאתה מתכנן, ואיזשהו פתח מילות. עכשיו תראה, לוין הלך לרפורמה, אמרו לו מראש, תנסה לבנות מועמד אלטרנטיבי, אטרקטיבי, של הוועדה בלשכת עורכי הדין, כי אתה יכול להביא שם שני מועמדים. הוא אמר, הלשכה לא תהיה רלוונטית, זה לא משנה, אני לא עוסק בזה, כמו שהוא עד לפני שבועיים, לא עסק בבחירת נציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים, אמר, זה לא מעניין אותי. כשאתה לא מתכונן, והצד השני נערך, אז קרה בדיוק מה שקרה בבחירות האחרונות, רק הפוך. הימין היה מפוצל. אתה לא מצפה שעורכי דינר, אנשים ערכיים, לא יכולים לשים מפי נווה כשהם יודעים ש-70-80% הוא מפסיד. לא נוח להם. אפשר להבין את זה. לא מתייצבים מאחורי מישהו, ואחר כך עוד לוין אומר, חבל שהימין לא יסכיל להתאחד בוועד. מה זה הימין? אתה מוביל את כל האופרציה המשפטית.
בדיוק, יכולת לעשות את זה.
כשדרי בא אליך עם הצעות, אמרת לו, אל תתערב, אתה נגוע בעניין, ואותו דבר אמרת לנתניהו. זה התפקיד שלו, וזה פעם אחר פעם, אתה רואה שהאיש לא נערך כמו שצריך. במיוחד בוועדה בלשכת עורכי הדין, הוא היה סגן יושב ראש לשכה, מכיר את המסדרונות, יודע לייצר מהלכים, כמו שאלת שקד עשתה בשעתו. כן, מה, בעיה לייצר מהלך כזה, לתת פייט, לא נתנו פה פייט.
צריך לעשות מערכה פוליטית.
הם שיחקו על מגרש ריק, נכון?
לא שיחקו,
אתה צודק.
עמית בכר שיחק ויריב לוין לא שיחק בכלל. אגב, אם אפי נביא היה בטעות מנצח, השמאל בלשכת עורכי הדין היה מקבל את התוצאות, או שהיה יוצא למאבקים ומחאות כמו בכנסת?
היו כבר צעקו אתמול בושה שם בתור בהצבעה, ובסוף גם השאלה היא, מה קורה במחוזות? אני שומע שגם חלק מעורכי הדין החרדים אפילו הצביעו עמית בכר, כי הם ידעו שהוא בכל מקרה מנצח, ויש דילים. אבל בוא נראה מה התוצאות
בוא נדבר רגע על השלב הבא.
זה לא כזה מעניין. תשמע, לא, בחירות שהיו תמיד עם 20%.
ברור,
אבל זה מעניין בגלל כל העניין של הרפורמה המשפטית.
הפעם יריב לוין הוא היחיד שהיה צריך לדעת שזה מאוד מעניין, ולהיערך מראש לפחות כפלן בי, אפילו לא הוא בעצמו אלא דרך מישהו.
צד שני, הימין זה לא רק יריב לוין, אל תשכח.
אבל הוא לא היה את האופרציה. כל מי שבא ודיבר איתו, הוא אמר לו, תשמע, היה למשל סיפור שישבו עם אחד היועמ"שים לשעבר, אמר, טפלו בסבירות, טפלו בזכות העמידה בבגץ, לא צריך את כל השאר, לא משנה איזה שופט יהיה, הרי שופט ברגע שהוא נכנס לתוך המטבחון שם בבית המשפט העליון, הוא לא חייב כלום למי שמינה אותו, אמר, זה לא רלוונטי. לוין אמר להם, אתם לא מתערבים, במיוחד הוא אמר את זה לדרי ולנתניהו, אתם לא מתערבים, אתם נוגעים בדבר, יש לכם את העניינים שלכם, תנו לי לנהל את זה, אל תתערבו לי. והגענו עד הלום.
תגיד, אבי בלום, מה השלב הבא מבחינתו של יריב לוין לגבי הוועדה למינוי שופטים? מה הממשלה הולכת לעשות? כלומר, לאן זה הולך מכאן? לא יכנסו את הוועדה, יקימו ועדה?
הוא לא יכנס את הוועדה. שהיא מבחינתו, הרי מבחינתו אם ילכו לבגץ ויכפו עליו לכנס, אז זה תהיה סיבה בשבילו לצאת לקרב. הסיפור האמיתי הוא עכשיו, שמים את הוועדה לבחירת שופטים בהולד, היה אמור להיות כבר היום, הייתה אמורה להיות הצבעה בוועדת חוקה, וגם הצבעה נוספת בממשלה, שהיא בסוף לא תתכנס סביב זה, על ענייני שס לגבי הרבנות, אפשר לדבר גם על זה, ורצו לשים עוד היום על שולחן הכנסת, היום או בתחילת שבוע הבא, את העניין הזה של עילת הסבירות, מה שנקרא פחות מסולברג. עכשיו בוא נסביר מה זה פחות מסולברג. בסוף נועם סולברג יש לו את הנוסחה שהוא אמר אותה בפסקי דין, שלבגץ יש יכולת מועטה מאוד להתערב בעילת הסבירות, בהחלטות של מדיניות, בהחלטות ממשלה. זה אגב כבר הוסכם גם על האופוזיציה, וכשאומרים לכם אין נייר,
היה נייר. כולל אהרון ברק.
כן, וגם היה נייר, שהנשיא הציג והוא אמר אפשר להתכנס סביבו. מה שלא הסכימו, שהם אמרו שלא תהיה למשל עילת סבירות, שצריכה תישאר עילת סבירות על עניין של מינויי פקידים, לא על מינוי השרים, למשל מינוי הרמטכ"ל. כך לדוגמה את השאלה, את הדוגמה של, של סיפור גלנט, שכולם מבינים שהוא יכול להיות רמטכ"ל נהדר יותר אולי מבני גנץ, כן? זה כבר בעיני המתבונן, אבל כנראה שיותר מבני גנץ, ואפילו לא מינו אותו בממשלה, זאת אומרת, הממשלה חזרה מהמינוי שלה, כי חששה מה בגץ יאמר בנוגע לילת הסבירות, למרות שהוא היה קשיר בצורה מלאה לכהן כרמטכ"ל. עכשיו, אם אתה משאיר את זה לשיקול דעת בית משפט, אתה מעקר את כל היכולת של שרי הממשלה למשול. וכשהאופוזיציה לא הסכימה לתת את זה, משם נולד כל המשבר בוועדה לבחירת שופטים בכנסת, בהצבעה בכנסת.
אבל אומרים בימין שהאופוזיציה כן הסכימה לנוסחה הזו בבית הנשיא.
היא הסכימה כן לנוסחה שלא של כוללת, שלא כוללת את, את הביקורת הזאת של הסבירות, זאת אומרת לא כוללת את הורדת הביקורת הזאת של עילת הסבירות על מינויי פקידים. ולזה הקואליציה לא יכלה להסכים, כי המשמעות שאתה לא נותן לשרי הממשלה למשול. ועם זה הם רוצים ללכת קדימה ולהעביר את פסקת צמצום מילת הסבירות, פחות מסולברג מה שנקרא, תהיה שם נוסחה שרק בדברים גחמניים לבית משפט תהיה ביקורת שיפוטית, להעביר את זה, להעביר את העניין של תיקון חוק היועמ"שים, ולנסות להתקדם עליה, לראות איך זה עובר. ההנחה של הקואליציה היא שהמונים לא יצאו על זה לרחובות, כי כשאהרון ברק בא ובקולו אומר ניתן את זה ללוין, זה לא כזה דרמטי, אז קשה להוציא את המסות של המאות אלפים לרחובות.
כי האדמור אמר, כי האדמור החילוני אמר משהו בסגנון, בוא ניתן ללוין כמה דברים. תגיד,
גם לגבי הוועדה לבחירת שופטים, הייתה נוסחה שדווקא האיש הפיקח בחבורה מתברר כדודי אמסלם. הוא זה שאמר בשבוע שעבר, אל תלכו למהלך הזה של לדחות, מה יצא לכם לדחות? ממש הרים את קולו שם בלשכה, דעתו לא התקבלה בסוף. והוא זה שגם הביא נוסחה שאומר, לא יהיה רוב לקואליציה, אבל לא יהיה וטו לשופטים להתכנס סביב נוסחה כזאת, שתמיד אתה במצב מאוזן, וחייבים להגיע להסכמות, ולהסכמות אפשר להגיע. ומי שהוכיח את זה הייתה ילד שקד, אתה יכול לשבת, להתכנס לחדר, להביא אחד אחד, אפשר לעשות את זה. זה תהליך ארוך. אתה צריך ללוות אותו אבל בעילת הסבירות ובדברים אחרים, נראה אם הם יצליחו להעביר את זה.
תגיד, אני רוצה לדבר איתך רגע על מה שקורה בין עוצמה יהודית לבין ש"ס, על דחיית הבחירות לרבנים הראשיים לישראל. עלה כאן השבוע אצלנו בשידור השר חיים ביטון, שאלתי אותו מה להם ולזה, אמר הם רוצים דברים אחרים בכלל. אחר כך אנחנו מבררים ומגלים שבאמת יש שם ויכוח על עניינים אחרים שלא קשורים. תיתן לנו קצת אור על הסיפור
הזה. הם כבר קיבלו דברים אחרים, אפילו מונו כל אחד מינה, דרי מינה מישהו שיהיה יהודה אבידן, מונה מהצד השני גם אחד השרים של עוצמה יהודית שישבו והסתדרו, והם אמרו שהם לא רוצים הרבה. מה שהם רצו אבל זה לדחות את ההצבעה בעוד כמה שבועות, כדי לראות בינתיים שהם מקבלים. תראה, איתמר בן גביר, הוא הבין שבממשלה הזאת משהו לא מקובל, מקבל במזומן, לא יקרה. גם בשבוע שעבר, כשהוא רצה שהוא הסכים להוריד את המועמד שלו, הוא אמר מה קורה אם הוא לא נבחר והגיעו לאיזשהן הבנות, הוא רצה שהדברים יהיו כתובים. וזו השיטה שלו. עכשיו דרי אמר לו, אנחנו הולכים, הרי בסוף אתה מול בגץ. בגץ, זה, וכשהמדינה ענתה לבגץ שהיא מתכוונת לדחות את הבחירות, מי שענה את זה זה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, מנימוקים של תואר עמידות. אם אתה עכשיו מתחיל לקרוך את זה, לדחות את זה בכמה שבועות, ואז יראו שזה כרוך בדילים, אז יש לך סבירות של 50% שבגץ לא יסכים לדחייה הזאת. לכן אומר, אנחנו לא יכולים לחכות עם זה, והלכו כאן קרב של ראש בראש. ברקע יש גם את הסיפור הזה שהם רוצים לשים את החוק הזה שמתעדף, ששם את הציונות כשיקול מרכזי. עכשיו הוא מתעדף, נגיד יציאה למכרזים ליהודים מלבד, לא מדבר על זה שזה ידפוק אותנו את החרדים, אבל כולנו גם מבינים לאן זה ילך, ואני אגיד לכם לאן זה ילך, לכן זה טוב לבן גביר. זה ילך לכך שבגץ יפסול את זה, האמריקאים ישמיעו כל מחאה, האירופאים גם, ינסו לצייר אותנו כדרום אפריקה, אין שום סיכוי שהמהלך הזה בפועל יבוא לידי ביטוי בשטח בצורה מעשית, אבל איתמר בן גביר ודאי ירוויח, כי הוא יעתור לבגץ נגד הביטול, או שהוא יופיע כפרקליט עם הגלימה, ושם הוא ייתן את השואו שלו.
מה שאתה אומר, הכל הצגה?
ולכן לזה דרי אומר, אנחנו גם החרדים נפסיד, כן, אומר, אתה רוצה לתת כסף? תן כסף ליוצאי צבא, אני איתך, זה המהלך שעכשיו מובילים במסגרת חוק הגיוס. תתעדף יוצאי צבא, מה אתה צריך להוציא מכרזים, שבגץ בוודאו תפסול, ואתה תעשה את הסיבוב הפוליטי.
כן, אבל זה לא רק הנקודה. אבל זה לא רק הנקודה בהקשר לאיתמר בן גביר. הוא למד שאלף, אתה לא מקבל את כל מה שהובטח ונחתם בהסכמים ובצורה מאוד ברורה, אז הוא מייצר דרמה ומשבר מכל דבר שהוא רוצה לקדם ולא מתקדם. ככה זה נראה בתקופה האחרונה, זה לא עובד ככה בפוליטיקה, כי בסוף, בסוף, בסוף משהו משתבש, ולא יודע, אולי הממשלה גם מתפרקת מדברים כאלה. הוא לא מסוגל קצת להבין שבפוליטיקה זה אומנות האפשר, זה אומנות של... בוא, לא הכל אתה מקבל, ולא בצורה של 100%, למרות שהסכמים צריך לכבד, ואין על כך עוררין?
תשמע, הוא בקמפיין נמשך, וצריך לומר, אבל לזכותו, שנתניהו לא עושה לו את החיים קלים, איפה שהוא יכול למתדרך נגדו, ומדגיש שהוא לא מזמין אותו לדיונים ביטחוניים, והוא רואה את ההדלפות, והוא מזהה שהן מגיעות מלשכת ראש הממשלה, אז הוא נותן ככה קווץ' לדרי, והוא מתכוון גם לביבי, כי כולם מבינים לדוגמה שהסיפור של חוק הציונות, זה אמנם דרי עומד בפרונט, כי הוא גם יכול להשמיע את הכל, אומר זה פוגע בחרדים, אבל מאחורי הקלעי, מי שבעצם דוחף אותו זה נתניהו. כאן גם אגב היה סיפור, שבא בן גביר ואמר, אני הסכמתי כבר על הדבר עם גפני, הסכמתי על הדבר עם גולדקנופ. ואז הרימו טלפון, התברר שלא היה ולא נברא, לכן נמצא איזושהי נוסחה, כשגפני יסכים, גם אנחנו נסכים. כל הזמן יש מריבות סביב התהליכים האלו, ואגב, אני לא סתם סיפרתי את הסיפור הזה, כי אם יהיה היום ציר גם במקומי, אם נלך בדילוג בין דגל התורה לבין שס, תראו את שני האנשים האלה יודעים להיכנס לחדר, כי הכוח של גפני היה בעבר. מאוד מעניין גם הזירה הזאת, יש שם תאומים.
דרי וגפני,
כן.
תגיד, לפני הדרי וגפני, אני כן רוצה לשאול אותך, תגיד, יכול להיות שאנחנו מתקרבים לשלב, אם יש שלב כזה, שאיתמר בן גביר יגיד, עד כאן, די, אני לא מוכן לדמם מנדטים יותר, אני יוצא למהלך מול בנימין נתניהו ואומר לו, זהו, תעצור?
שמע, זה ולגין כל הזמן אמר שהממשלה תתפורר מעצמה, שיודע לקרוא מהלכים, גם ראינו בשבוע שעבר, ובסוף...
תמיד, קואליציה נופלת מעצמה,
ראוי בחוץ. אבל קצת קשה לראות מה האלטרנטיבה שלו. קשה לראות מה האלטרנטיבה שלו, הוא קיבל בסוף כסף למשרד, למה שהוא רצה, נכון? שלא כמו סמוטריץ' שהוא שר אוצר ופיזר שם 1.3 מיליארד רק במשרד הפיקטיבי הזה של אורית סטרוק, שאתה קורא אותו ואתה רואה יש יוזמת הרב דרוקמן בלי לזלזל חלילה בתוך הציונות הדתית ומחוץ לציונות הדתית ודרך קרן הרבנים הראשיים הציוניים דתיים שבקושי היו בעשורים האחרונים אבל קרנות לזכרם יש לרוב. ואז הוא אומר אני לא קיבלתי את שלי, אבל אתה לא רואה אותו יוצא כי אין לו אלטרנטיבה. אכן, מה שכן יש לו זה את האפשרות כל הזמן לייצר תהליך שאם הממשלה הזאת לא טובה זה לא בגללי, אלא בגלל שלא מקבלים את עמדותיי, ואת זה הוא עושה בינתיים יפה. אני אגיד לך שיש לו איזה דיווידנדים בסקרים, זה נראה לטווח ארוך. אבל הוא את הקמפיין התמידי שלו ממשיך לייצר. היום כשיש לך פיגועים, אז לא מפנים את האצבע המאשימה עליו כמו שהיה בתחילה בירושלים, כי הוא זה שכל הזמן משמיע הכל ואומר לא מקבלים את עמדותיי בממשלה, לא קוראים לי לדיונים ביטחוניים, בסוף זה גם פועל במידה מסוימת לטובתו, אז למה שיפסיק עם זה? אם זה גם קורה, הוא גם יכול למנף את זה, אז הוא ימשיך עם זה הלאה.
טוב, אני רוצה לעבור איתך לעניין המוניציפלי, אתמול יושב ראש... אוקיי, אז הנושא הכי מעניין. אתמול יושב ראש ש"ס...
שמענו את זה בסוף. מה, אם הם שמים את המעניין בהתחלה, מה היה מעניין פה? כן.
בכינוס בבני ברק אמר, מהיום ועלה זה מה שיהיה בבני ברק, שווה בשווה עד הסוף. אנחנו רוצים לחיות באחדות ובשלום, אבל בשוויוניות, שכל אחד יקבל את מה שמגיע לו, והמעמד הזה, כלומר הוא התכוון למעמד שהיה שם אתמול, מסמל זאת. וכאן אני רוצה לשאול אותך, אבי, מה הסיכוי שנראה, לא יודע, את שס מתחברת באיזה ציר מסוים, כדי לקחת יותר בבני ברק, לקחת את רשות העיר אלעד, או שזה לא הולך לקרות?
באלעד תהיה מלחמה עד הסוף. זה המעוז שדרי לא יוותר עליו. יש לו שם 47%, הוא מאמין שהוא יכול לעשות את זה. ואם לא תהיה שם הסכמה, אז בת הערובה מול אלעד זו רכסים. זאת אומרת, ברכסים אמור להיות איש דגל התורה, איצ'ו רייך, שגם מקורב לחלונות הגבוהים בבני ברק, ויש שם עתודות קרקע לבנייה שכולם מבינים שלוטשים אליהם עיניים, כל אחד רוצה לשבת בתפקיד שלו, כמובן הכל לשם שמיים, לא מטילים דופי, ולכן זה מה שהם מציבים אחד מול השני. שאר הארץ זה סיפור אחר, בני ברק זה בכלל סיפור. הרי הציר בין חנוך זייברט לדרי נשמר ברמה האישית בבחירות האחרונות, כשדגל מנעה ממשס את הבייס נתונים שלה להעברה, אז כל הבייס הזה עבר, כל הבסיס הזה עבר דרך חנוך זייברט, דרך אגודת ישראל. יש ציר ביניהם שנשמר גם השבוע, אלא מה? ששס לא יכולה להרשות לעצמה שיתעלמו ממנה. היא שליש מהכוחות בבני ברק, הם מאמינים שהם ילכו לבחירות, אז יהיו גם ממורמרים שיצביעו להם. ויש את אנשי הפלג הירושלמי, ולא חסרים מי שיצטרפו. אז הם אומרים, אם לא תספרו אותנו, אנחנו נריץ מועמד. תשאל אותי, מה יהיה לדעתי בבני ברק בסוף יתמכו בחנוך זייברט, אבל יצטרכו לשבת להיכנס לחדר ולסגור דברים. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו שעם מי יהיה להם קל יותר לסגור. יהיה להם קל יותר לסגור עם דגל מאשר עם אגודה, בגלל שעם אגודת ישראל אתה צריך לסגור עם 4 אנשים. בדגל התורה היום אתה יכול להיכנס לחדר עם גפני ולהאמין שאתה יודע לסגור דברים, במיוחד לאור ההתפתחויות שאנחנו רואים, יש הבנה שכנראה בחודשים הקרובים תהיה כתובת שיהיה אפשר לסגור את הדברים, לכן לדעתי קודם משהו בראשונה עם דגל התורה, התגובה של אגודת ישראל אגב השבוע הגיעה, ושים לב מי שני השרים שנמנעו בממשלה מהחוק להערכת הבחירות לרבנות הראשית, חוץ מעוצמה יהודית, ראיתם יהיה? פורוש וגולדקנופ.
טוב, כי להם יש גם את הדרישות שהתקציביות שלהם שלא ממומשות.
ההימנעות שלהם, כן, האם לפעמים כשאתה לא מדבר ואתה נמנע, זה מגיע גם עד אזור מירושלים, עד אזור המרכז, במיוחד בבני ברק ואלעד.
ודיל כזה בין שס לדגל, דיל מסתמן, מה שנקרא בבני ברק, עשוי להשליך על אלעד, ואני אגיד לך למה אני שואל על אלעד, הזכרת 47% שיש לשס שם, אבל זה לא מספיק לה כדי לבחור ראש עיר מטעמה, השאלה אם דגל התורה תסתדר עם שס גם בעיר אלעד.
בשס מאמינים שזה אפשרי, לא יודע להגיד לך מה יקרה בדגל התורה, זה תלוי מאוד גם, בוא נאמר, זה תלוי מאוד עד כמה יש שם קצר בתקשורת, או שהתקשורת תהיה זורמת יותר.
טוב, נמתין עוד קצת.
והמבין יבין.
כן, טוב. בהחלט.
כן.
אני חושב שהבנתי.
בשורות טובות.
עורך דין אבי בלום, תודה רבה, יום טוב, בהצלחה רבה. כל חי תמיד איתי.